אז אם כן, אתה לא צריך כל כך להצטער, רב יהודה, לקרוא את כל מה שכתוב בשביל לחתום. גיטין, דף י"ט, מתחילים בעזרת השם במשנה. סופר מתיישב לכתוב גט. עם מה הוא כותב את הגט? אומרת המשנה, בכל הסממנים הראויים לכתיבה כותבים את הגט. בדיו, שרגילים לכתוב בו ספרי תורה, תפילין ומזוזות. בסם, מפרשים שזה סוג צבע צהוב. בסקרה, סוג צבע אדום. ובקומוס, שרף של אילן. ובקנקנטום, מין צבע שחור. ובכל דבר שהוא של קיימה, שהרישום שרושמים בו מתקיים. במה אין כותבים? אין כותבים את הגט לא במשקין ולא במי פירות ולא בכל דבר שאינו מתקיים, שרישומו אינו ניכר. על מה כותבים את הגט? על הכל כותבים, לא רק על קלף, אפילו על נייר. ולפי דעת חכמים, אפשר לכתוב אפילו על אוכלין, על העלה של זית, תלוש מן העץ, אף על פי שהוא מאכל יונים. ואפילו על דבר שיש בו רוח חיים, לפי דעת חכמים אפשר לכתוב גט. המשנה מביאה שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, על הקרן של פרה, אפילו שהקרן מחוברת לפרה ונותן לה את כל הפרה. דוגמה שנייה, וכן כותב על יד של עבד כנעני ונותן לה את כל העבד כנעני. רבי יוסי הגלילי חולק בשני הדברים שחכמים התירו, ולכן הוא אומר, אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים, כמו קרן של פרה ויד של עבד כנעני, ולא על האוכלים, אפילו עלה של זית מפני שהוא מאכל של יונים. מה הכוונה, מה שנאמר במשנה שכותבים עם דיו? זה מה שהיה נקרא דיוטה, שכותבים בו ספרי תורה, תפילין ומזוזות בדרך כלל. מה הכוונה סם? זה מה שנקרא סמה, מפרשים שזה סוג דבר צהוב, סוג צבע צהוב. סיקרה, מה הכוונה? אמר רבא בר חנה, סקר תשמה, זה הכוונה סוג של צבע אדום. קומוס, זה מה שנקרא קומה, זה כמו שרף של אילן, שמפרשים שהקוף מתחלף עם הגימל, זה כמו גומה, צמיגי, כמו גומי כזה, שזה ממיסים אותו ועושים ממנו סוג של דיו. קנקנטום, אמר רבא ברבר חנה, אמר בשם שמואל, שזה מין צבע שחור שנקרא חרטה דאוש חפי. ואפשר לכתוב בכל דבר שהוא מתקיים וכולי. מה זה בא לרבות? להטויי מים. להטויי יד איתני רבי חנינה. אם כתב כתבו לגט במי טריה, כשהמים בזמן הגשמים מקלחים על הגגות, הם מקבלים קצת צבע. אז במים האלה גם אפשר לכתוב. ואפצה, מים ששחקו לתוכם אפצים, זה גם כן יהיה כשר. תנאי רבי חייא, כתבו לגט במים ששחקו לתוכם עופרת, שנקרא עבר, או במים שמערבים בהם פחמים שנקרא שחור, או במין צבע שחור שנקרא שיחור, גם כן יהיה כשר. כל זה לעניין כתיבת גט. מה לעניין כתיבה בשבת? אסור לעשות בשבת מלאכה. ובמסכת שבת דף ע"ג מפורטות כל המלאכות, 39 מלאכות, יש מלאכת כותב ויש מלאכת מוחק. אדם שכותב בשבת שתי אותיות, או שהוא מוחק כדי לכתוב שתי אותיות, הוא חייב על כל אחת מהמלאכות, אם הוא עשה את זה בשוגג, קורבן חטאת. כאן מביאה הגמרא איתמר. אם יש שתי אותיות שכתובות בצבע אדום בסיקרה, והוא מעביר דיו שחור על גבי שתי האותיות שהיו כתובות בסיקרה בשבת, אז ודאי שהוא חייב גם משום מלאכת מוחק על מה שהוא מחק את הצבע האדום, וגם משום מלאכת כותב שהוא כתב את הצבע השחור. גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש דאמרי תרוויו שאמרו שניהם, חייב שתי חטאות. אחת משום כותב שהוא כתב בדיו, שהוא כתב שניכר ומתקיים יותר, ואחת משום מוחק שהוא מחק את הכתב שהיה כתוב בסיקרה כדי לכתוב על גביו בדיו. עכשיו, אם הוא כתב דיו על גבי דיו, סיקרה על גבי סיקרה, אז הוא פטור מקורבן חטאת, אבל זה אסור מדרבנן. כי הוא לא שינה כלום במראה של הכתב, זה לא נקרא כותב, והוא גם לא מחק, אז זה לא נקרא מוחק. אם הוא קלקל, היה כאן כתב שחור, והוא הלך לכתב בסיקרה. על גבי דיו, כאן יש ויכוח. המרלה, יש אומרים חייב, והמרלה, יש אומרים פטור. במה הוויכוח? אלה שהמרלה חייב, הסיבה היא, מוחק הוא. כי זה היה יותר ניכר כשזה היה בדיו שחור, וכעת הוא קצת מחק כשהוא עשה את זה בסיקרה אדום. ואלה שאמרלה פטור, הסיבה היא, משום שמקלקל הוא, היה כאן כתב טוב יותר, שניכר יותר, ומעל זה הוא קלקל על ידי שהוא צבע באדום, אז יש כלל בשבת שדבר שהוא מקלקל, וזה לא מלאכת מחשבת של מקיים, של יצירה, אז אמנם זה אסור, אבל אין על זה חיוב של קורבן חטאת. באמיני ריש לקיש הוא שאל שאלה מרבי יוחנן. עדים שיכולים להעיד על הגט, אבל הם לא יודעים לכתוב, והם אינם יודעים לחתום. מהו שאנשים אחרים יכתבו להם את שמותם בסיקרה אדומה, והם יחתמו מעל זה, לפי איך שכתוב בסיקרה, הם יכתבו בדיו. האם כתב עליון שהם כותבים בדיו מעל גבי הסיקרה נחשב כתב והחתימה כשרה, או שהוא אינו נחשב כתב וחתימתם פסולה? אז רבי יוחנן השיב, אמר לי, דיו על גבי סיקרה אינו חשוב כתב. אמר לי, ריש לקיש, והלא, לימדתנו רבינו לעניין שבת, שאם הוא כתב בדיו על גבי סיקרה, אז הכתב עליון של הדיו חשוב כתב לעניין שבת, והוא חייב. אמר לי, רבי יוחנן, וכי אנו, מפני שאנו מדמים מסברה להחמיר ולהחשיב, כשכותבים בשחור על גבי אדום, שזה נחשב כתב, נעשה מעשה להכשיר את הגט הלכה למעשה, וכאן הוא מחדש לו, דע לך, באמת הוא לא יהיה חייב חטאת, על זה שהוא כתב שחור על גבי אדום. בזמן בית המקדש לא היינו מחייבים אותו להביא קורבן מספק, שמה הוא חולין בעזרה. מה בכל זאת עיצה שאפשר לעשות שעדים שאינם יודעים לחתום יוכלו לחתום? אתמר, עדים שאין יודעים לחתום את השמות שלהם בגט, מה התקנה? רב אמר, עושים סרטוט, חורטים את החתימות על גבי הקלף, מקרעין להם נייר חלק, והם, העדים, ממלאים לפי החריטה, ממלאים את הקרעים בדיו. ושמואל אמר, כותבים להם את שמותיהם באופרת, שזה לא חשוב כתב, בעבר, שזה אופרת, והעדים יחתמו על זה. שואלת הגמרא, בעבר סלקא דעתך, באופרת, וכי זה לא נחשב כתב חשוב, והחתימה של העדים על האופרת נחשבת חתימה? ועתני רבי חייא, קראנו מקודם את הברייתא ששנה רבי חייא, שאם כתבו לגט בעבר, באופרת, או בשחור ובשחור, בכל אופן באופרת, כשר, אז איך הם יכולים לחתום על זה? מתרץ את הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. מה ששמואל אומר שכתיבה באופרת לא נחשבת כתיבה בעברה, שהוא כותב באופרת עצמה על גבי הנייר, וזה באמת כתב שאינו מתקיים וזה לא נחשב כתב, ואפשר עם זה לסמן, ומעל זה העדים יחתמו. מה שהברית אומרת שזה נחשב כתב, מדובר במים ששרו בו את שחיקת האופרת, במאי עד העברה, והוא מתקיים והוא כן חשוב כתב. רבי אבאו אמר, איך אפשר לעזור לעדים שאינם יכולים לחתום, לסמן להם איך לחתום? כותבים את השמות של העדים במי מילין, מים ששרו בהם אפצים שחוקים, שהכתיבה במים האלה לא חשובה כתיבה. והעדים חותמים על זה בדיו, שזה כתיבה גמורה. שואלת הגמרא, ועתני רבי חנינא, כתבו לגט במי טריה, מי גשמים, או באפצה, מי אפצים, כאן כתוב שזה כשר, רואים שמי אפצים נחשב כתיבה, אז איך אתה יכול לסמן להם? זה כבר לבד כתיבה, זה כתב על גבי כתב, מה שהם יכתבו מעל זה. מתרצת הגמרא לא קשה שזה לא סותר. מה שרבי אבהו אמר? שמי מילין אפשר לסמן בהם כי זה לא נחשב כתב. הדאפיץ, הכוונה מדובר שהוא כותב על גבי קלף, שהקלף הזה איבדו אותו כבר במאה הפצים. ואז זה לא נחשב כתיבה. מה שאתה עושה במאה הפצים, זאת אומרת, תקחו את הקלף, איבדו אותו במאה הפצים. היו הרי מאבדים את הקלף בכמח, במלח ובמאה הפצים. וכשהיו מאבדים את הקלף במאה הפצים, זה היה גורם ש... אם אחר כך יכתבו במאה הפצים, זה לא יהיה כתב המתקיים. ולכן אפשר לסמן במאה הפצים, ומעל זה העדים יחתמו. ומה שהברייתא אומרת, שכשכותבים במים האלה, זה כתיבה גמורה, מדובר שהקלף לא עבר את התהליך הזה של העיבוד בהפצים. ואם כן, הכתב כן יהיה ניכר בצורה כזאת כשהוא יכתוב על גבי הקלף. אבל בקלף כזה שמעובד על ידי מאה הפצים, זה לא חשוב כתב, שהרי אין מי מילין ניכר על גבי קלף ששרו אותו במי מילין. אם איבדו את הקלף במי מילין במאה הפצים, אם תכתוב אחר כך עם מי מילין על קלף כזה, זה לא יהיה ניכר. אפשרות שלישית, איך אפשר לסמן לעדים, איך לחתום את השמות שלהם. רב פאפה אמר, כותבים לעדים ברוק, שזה ודאי לא נחשב כתב, כי הוא לא מתקיים בכלל, והם יחתמו על זה. וכן אורי לי רב פאפה, ככה הוא באמת אורה, לפאפה תורה, לפאפה שהיה סוחר שברים, הוא אורה שיחתמו לעדים ברוק, ואז העדים לפי זה יחתמו את החתימות שלהם. והנה מילי שמתירים להחתים את העדים על גבי דבר שכתוב כבר ברוק, זה רק בגיטין, כדי שהאישה לא תישאר עגונה. ואם העדים לא יחתמו, יכול להיות שלא ימצאו עדים אחרים, והבעל יברח או שהוא ימות, ואז היא תהיה, אולי אם הבעל ימות, אז אם הוא ישאיר ילדים, בסדר, אז היא אלמנה, יכולה להתחתן עם מישהו אחר. אבל אם הוא מת בלי בנים, הוא לא ישאיר זרע, אז היא זקוקה לייבום, דהיינו, אח של בעלה, או שהוא יתחתן איתה, או שהוא ייתן החליצה. וזה דבר שקשה בשבילה. אז בגלל שזה מצב שגם כן כמו מצב שצריך תקנה מיוחדת, לכן תקנו חכמים, והקלו שיכולים לחתום על גבי כתב אחר. אבל בשאר שטרות לא הקלו חכמים, אלא יחפשו עדים שכן יודעים לחתום. דאודה עבד עובדה בשאר שטרות, היה פעם סיפור באחד שבאמת החתים עדים שלא יודעים לחתום על שאר שטרות בצורות שהזכרנו, שמסמנים להם והם חותמים לפי זה, ונגדי רב כהנא, הוא נתנו על זה מלכות. תניא כבתי דרב, מצאנו ברייתא כמו דעתו של רב, שעדים שאין יודעים לחתום, מסרטטים להם על גבי הקלף את הצורה של החתימה, והם ממלאים דיו לפי הצורה. עדים שאין יודעים לחתום, מקראים להם נייר חלק, והם ממלאים את הקראים בדיו. אז עד כאן ראינו ברייתא מפורשת כמו דעתו של רב. ממשיכה הברייתא. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שאפשר לעשות סרטוט כדי לעזור לעדים לחתום? דווקא בגיטי נשים, אבל בשטר שחרורי עבדים כנעניים, אדם שיש לו עבד כנעני ורוצה לתת לו שטר שחרור, לשחרר אותו, וכן שאר כל השטרות של מקח וממכר ושטרי מתנה, אם העדים יודעים לקרות את השטר, לקרות את השטר, ולחתום עליו, חותמים. ואם לאו, אם הם לא יודעים לקרוא מה שכתוב בשטר ולחתום, אינם חותמים. שואלת הגמרא, מי דיבר פה על קריאה? שצריך לקרוא את השטר. מן דחר שמה, היכן מוזכר בדברי התנא הראשון בברייתא, שהעדים יכולים לחתום גם אם הם לא יודעים לקרוא? אז על מה רבן שמעון בן גמליאל בא לחלוק ולומר שהם לא יכולים לחתום אם הם לא יודעים לקרוא? מפרשת הגמרא חסורי מחסרה. בברייתא חסרים מילים. ואחי קטני, כך צריך לומר. עדים שאין יודעים לקרות את השטר, אז עדים אחרים קוראים לפניהם, והם יכולים לחתום על סמך מה שהם שמעו, מה שכתוב כאן. וכך הם חותמים. ואלה שאין יודעים לחתום על השטר, מסרטטים להם, ולפי זה הם ממלאים דיו וכו'. ועל זה אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שיכולים לחתום על השטר, אפילו שהם לא יודעים לקרוא או לחתום, זה בגיטי נשים, אבל בשטר שחרורי עבדים ובשאר כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום חותמים, ואם לאו אין חותמים. אמר רבי אלעזר, מה איתה, מהו טעמו של דרבן שמעון בן גמליאל, שבגיטי נשים זה המקרה היחיד שמקילים, שהעדים יכולים לשמוע מאחרים מה כתוב בשטר, ויכולים לחתום על פי סרטוט שמסרטטים להם על הקלף, כדי שלא יהיו בנות ישראל אגונות, שלא יישארו אגונות, אם לא ימצאו עדים אחרים שיחתמו, אלא רק אלה שלא יודעים לחתום. אמר רבה, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שרק בגיטין אפשר לסמוך על זה שהם אינם יודעים לקרוא, ויקראו בפניהם, והם אינם יודעים לחתום, ויסרטטו להם והם יחתמו, אבל בשאר שטרות לא, הם לא יכולים לחתום, אלא אם כן הם יודעים לקרוא את השטר ולחתום עליו. ורב גמדה, משמי דה רבה אמר, רב גמדה אומר בשם רבה, אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ואלא כמו מי, כמן, כרבנן שיכולים לחתום גם בשאר שטרות, אם הם לא יודעים לקרוא ולחתום, הרי היה סיפור, בהו, באותו אחד, דעבד עובדה בשאר שטרות, שהחתים עדים בשאר שטרות, באופנים שהזכרנו, שהתירו דווקא בגיטין, לפי רבן שמעון בן גמליאל, ונגדי רב כהנא, רב כהנא נתן לו מלכות, מתרץ את הגמרא, תרגמה, תתרגם את דברי רב גמדה שאמר על הלכה כרבנן, על עניין הקריאה, עדים שיודעים לחתום והם לא יודעים לקרוא את השטר, אז עדים אחרים מקרים בפניהם את מה שכתוב בשטר, והם חותמים. זה גם קשר בשאר שטרות ולא רק בגיטין, כמו דעת רבנן. אבל אם הם לא יודעים לחתום, גם רב גמדה מודה לדברי רב כהנא, שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שאסור להם לחתום בשאר שטרות. מספרת הגמרא על רב יהודה, שלעת זקנותו נחלש כוח הראייה שלו, והיה קשה לו מאוד לקרוא מה שכתוב. וכשהוא היה צריך לחתום על עדות של שטר או על פסק דין, מצטער קרי, הוא היה מתאמץ לקרוא מתחילה ועד הסוף, ורק אחרי זה חותם. אמר לי אולה, הוא אמר לו, לא צריך, אתה לא צריך להתאמץ כל כך לקרוא, אתה יכול לסמוך על אחרים שיקראו לפניך. והוא מביא לו כמה ראיות. ראיה ראשונה, דה רבי אלעזר, מרא דהרה ישראל, היה אדון וגדול בארץ ישראל, שהיה בקי יותר מכולם. ועדים אחרים קרו קמי, היו קוראים לפניו מה שכתוב, והוא היה חתים. ורב נחמן היה סומך אפילו על אחד שקורא לפניו. קרו קמי ספרי דייני, מבין סופרי הדיינים שלו היה אחד קורא לפניו מה שכתוב בשטר, ועל פי זה הוא היה חתים. וזה שאנחנו אומרים שאחד יכול לקרוא ואפשר לסמוך על עדות של אחד, זה דווקא כשמצד אחד רב נחמן, שהוא חתן ראש הגולה והוא ממונה מטעם ראש הגולה לדון, ומצד שני עומדים ספרי דדייני, סופרי הדיינים שלו, דהית לו אימתה, שמפחדים לשקר בדבר שעתיד להתגלות. אבל במקרים אחרים צריכים שניים שיקראו. אם זה למשל אפילו רב נחמן, אבל זה לא הסופרים שלו, אלא ספרי אחרינה, או שזה אפילו הסופרים דדייני שלו, אבל זה לא רב נחמן, אלא איניש אחרינה, הם לא יהיה נאמן אחד. מכל מקום רואים מכאן שגם אולה וגם רבי אלעזר וגם רב נחמן פסקו כמו רב גמדה, הלכה כרבנן, שגם בשאר שטרות אפשר לחתום בלי שהאדם בעצמו קורא את מה שכתוב ולאחרים קוראים בפניו. הנהגה קבועה הייתה לרב פאפה, כשהיה מגיע אליו, כי אבהתי לקמי שטר הפרסה, שטר שכתוב בלשון פרסי. מאיכן הגיע השטר הזה? מי כתב אותו? דוד בערכאות של קוטים. הוא נעשה במקום ועד דיינים של קוטים. והעדים עובדי כוכבים. רב פאפה לא ידע לקרוא פרסית. אז איך הוא היה בודק אם השטר הזה טוב? מה קרה לו לשני קוטים? היה קורא לשני קוטים, ואולי היה אומר להם למה הוא קורא להם. היה מכניס אחד אחד, זה שלא בפני זה, ומבקש מאותו אחד, תקרא לי מה כתוב כאן. במשיח לפי תומו, הוא לא אמר לו למה הוא קורא לו. מה הוא יפסוק על פי מה שהוא קורא לו. הוא לא סיפר לו למה אני מבקש ממך לקרוא. תקרא לי מה שכתוב פה. ואותו קוטי לא ידע למה הוא אמור לקרוא, והוא לא ידע למה לשקר, כי הוא לא ידע בעצם מה רוצים לשמוע ממנו. והוא גם היה לבד, ואז היה מסיים להגיד מה שכתוב, היה קורא לשני, תגיד לי מה כתוב כאן, אתה יודע לקרוא? תגיד, למה אתה רוצה לדעת? בשביל מה? בשביל מי? הוא לא יודע, סתם משיח לפי תומו. וברגע ששניהם היו אומרים את אותו דבר מה שכתוב, אז רב פאפה ידע שהם באמת נאמנים, ומג בי בי, הוא היה גובה עם השטר הזה כמו מלווה בשטר, ממשבדי, אפילו מנכסים משועבדים. זאת אומרת שאם אותו לווה שאלווה את הכסף מהמלווה, הלך אחר כך ומחר מהנכסים שלו, ובזמן הפיראון אין לו איך לשלם את החוב, אין לו איך לפרוע את החוב, הולכים לקונים שקנו ממנו את הנכסים וגובים מהם את הנכסים, כי הנכסים הם משועבדים. למה? מכיוון שזה נעשה בבית הערכאות, יש לזה קול, ואלה שקנו את הנכסים היו צריכים לדעת שיש שיעבוד על הנכסים האלה. אמר רב אשי, אמר לי רב אונה בר נתן, אחי, כך אמר המאמר, שטר שכתוב בלשון פרסית, אי שטר הפרסה, שחתומים עליו עדים ישראל, דחתים מעלי סעדי ישראל, זה נחשב שטר גמור, עד כדי כך, מגבינן בי ממשבדי. גם כאן אפשר לגבות מנכסים שנמכרו, כשיש אליהם שיעבוד מזמן ההלוואה. שואלת הגמרא, הרי אלה שחתמו לא יודעים לקרוא, ועלו ידי למקרי, זה הרי כתוב בפרסית. עונה הגמרא, מדובר בדיידי, שהם יודעים לקרוא פרסית. שואלת הגמרא, הרי כשכותבים שטר צריך לשים לב שלא יוכלו למחוק אחר כך ולכתוב דברים אחרים. לכן מה עושים? לוקחים כזה סוג קלף שמעובד בצורה כזאת, שאם ימחקו את מה שהיה כתוב, זה יהיה ניכר המחיקה. בזמנם היו עושים את זה על ידי שהיו מאבדים את הקלף במי אפצים. בזמננו מובא בתוספות שעושים את זה על ידי סיד. אז, אבל הגמרא הייתה סבורה שבשטרות האלה של הפרסים לא עשו את הפעולה הזאת כדי למנוע זיוף. ואם כן, הבינן כתב שאינו יכול להזדייף, צריך שהשטר יהיה כתוב על קלף שאי אפשר לזייף אותו, ולקה דרך הפרסים שהם לא כותבים דווקא על כזה קלף, מתרצת הגמרא, כמה מדובר בדי הפיצן, כתבו את זה באמת על קלף שאיבדו אותו במאה הפצים, שאי אפשר לזייף אותו, כי אם ימחקו ואחר כך יכתבו משהו אחר, זה יהיה ניכר. שואלת הגמרא, והרי ההלכה היא, בכל השטרות, בעינן שצריך לחזור מעניינו של שטר, את עיקר הדבר שכתוב בשטר, צריך לחזור ולכתוב את זה שוב פעם, בשיטה האחרונה, בשורה האחרונה של השטר. כי לא למדים מהשורה האחרונה שבשטר, למה? כי חוששים שמה, כשחתמו, חתמו, השאירו שורה אחת בשביל עוד עד שיחתום קודם. והמלווה מילה ברווח הזה דברים לטובתו. לכן תקנו שבשורה האחרונה שבשטר, כתבו דברים מעניין השטר, כמו וקנינו מפלוני על מה שכתוב לאל, אבל לא כותבים שם דברים נוספים. זאת אומרת, לא למדים מהשורה האחרונה. וכאן, בדרך כלל, אין דרך הפרסים לחזור בסוף השטר מעניינו של שטר, אז לכאורה גם כאן לקה. תרצת הגמרא, כמה דובר שבשטר הזה דמאדר, כן חזרו את עיקר השטר בשורה האחרונה. שואלת הגמרא, האם כתבו את השטר כמו כל הלכות השטר, ולמאי כמשמלן, מה החידוש שזה כשר? מה, אתה רוצה לחדש דכתיבת שטר בכל לשון כשר? תנינה, זה משנה מפורשת בהמשך, גט שכתבו עברית. ועידיו חתומים ביוונית. או שכתבו את זה ביוונית, ועידיו עברית כשר. אתה רואה שאפשר לכתוב בכל לשון, אז מה בעצם החידוש כאן? עונה הגמרא, אם מההיא, אם רק מהמשנה ההיא, אבא אמינא, אני הייתי סבור, אני מילא בגיטין, דווקא בשטר גט כשר בכל לשון, כדי שבנות ישראל לא יישארו עגונות, אבל בשאר שטרות, כמו שטר הלוואה, לא יהיה כשר בשאר לשונות, כמה שמלן, שגם בשאר שטרות, כשר בכל לשון. אמר שמואל, בעל בא לאשתו, והוא נותן לה נייר חלק, לא כתוב בו כלום לכאורה, ואמר לה, הרי זה גיטך, אמרה תעמיד ספק מגורשת, היא מגורשת מספק. למה? חיישינן חוששים שמה זה כתוב בכתב סתרים, שמה במי מילין כתבו, במים ששרו בהם אפצים שחוקים, כתבו את הגט, וכשזה מתייבש זה לא ניכר בכלל, אבל אולי בזמן שהוא הביא לה את זה, עדיין זה לא התייבש לגמרי, וזה היה ניכר. שואלת הגמרא, הרי למדנו, בעל שנתן גט לאשתו ואמר לה, הרי זה גיטך, והיא לא הסתכלה מה כתוב שם בכלל, אם כתוב משהו, נטלתו וזרקתו לים. או לאש, לאור, או לכל דבר העבד. ואז הבעל חזר ואמר, מה את כל כך לוקחת את זה כמו שזה שטר של גט? זה סך הכל היה שטר פיוסים הוא. שטר פיוסים הכוונה שאדם כותב לחברו שהוא חייב לו כסף, אפילו שהוא לא חייב לו, כדי שהבן אדם הזה שמחזיק בשטר יראה כמו עשיר שיש הרבה אנשים שחייבים לו כסף. ואז אנשים ישמחו עליו ויעשו איתו עסקים, ומדובר פה בין שניים שהם סומכים אחד על השני. זה נקרא שטר פסים. או שהוא אומר לה, בסך הכל שטר המנה הוא, דיינו, הוא כתב לחברו כאילו הוא לבא ממנו, ועדיין הוא לא לבא ממנו, והוא מניח את השטר בידי המלווה, והוא מאמין לו שהוא לא יתבע ממנו, כי הם מאמינים אחד לשני, אנשים שסומכים אחד על השני. הוא אומר לה, זה בכלל לא היה גט, מה ניבלת? מה זרקת את זה למים? מה זרקת את זה לאש? מגורשת. ולא כל הימנו לאוסרה, אין בכוחו לומר שזה לא גט. מדייק את הגמרא, תמה, למה באמת היא מגורשת? דעיק הכתב. מדובר פה שיש עדים שראו איך הוא מוסר לה את הגט, והם ראו שכתוב על זה משהו. רק מה? יש ספק מה היה כתוב. הבעל רוצה לטעון שלא היה כתוב על זה את הנוסח של הגט. הוא לא נאמן. תדייק אם זה נייר חלק ולק הכתב, היא לא תהיה מגורשת. כי אם גם בנייר חלק היא מגורשת, למה תנא לא מחדש את החידוש הגדול הזה, שאפילו בנייר חלק, אם הבעל אומר, הרי זה גיטך, הוא יהיה נאמן והוא לא יכול לחזור בו ולומר שהיא לא תהיה מגורשת. למה צריך להגיע למצב כזה שכרגע לא יודעים מה כתוב כי היא שרפה את זה או שהיא זרקה את זה למים? נגיד שאנחנו כן יודעים מה כתוב, ובכל זאת אנחנו יודעים שלא כתוב כלום, ובכל זאת אנחנו נאמר שהיא תהיה מגורשת. למה? כי חוששים שאולי זה נכתב במי אפצים, ובזמן נתינת הגט עדיין היה ניכר מה שכתוב, וכעת זה התייבש ונבלע ולא רואים מה שכתוב. למה לא אומרים כזה חידוש? אלא מה רואים מכאן? מזה שזה לא כתוב החידוש הזה, סימן שזה פשוט לא נכון, ובאמת היא לא תהיה מגורשת. דוחה הגמרא, כי כאמר שמואל שבנייר החלק היא כן מגורשת, לא הכוונה שמאמינים לבעל שהיה כתוב על זה גט, אלא צריך באמת לבדוק את הנייר, דבדקינן לי, אם כתוב כאן גט. איך בודקים? גם אם זה כתב סתרים, איך אתה מפענח? במאיה דנרה, במי צבע, שכשמעבירים אותו על הנייר, בולטים האותיות, ורואים, אם פלט את האותיות של הגט, פליט, אז יש כאן גט ומגורשת, והיא לא פליט, אם הוא לא פלט את האותיות של הגט, לאו כלום הוא וזה לא גט. שואלת הגמרא, גם אם אתה רואה שזה כתוב בכתב סתרים על ידי מהפצים, וכעת כשאתה מעביר מי צבע על הנייר, רואים שכתוב כאן הגט, כי פליט מי הווי, עדיין, איך אתה אומר שהיא ודאי מגורשת? הרי אפשר לומר אשתא הוא דפליט, רק עכשיו בשעה שהוא בודק האותיות נפלטו, אבל בשעת מסירת הגט הכתב היה בלוע. כתב סתרים שלא רואים אותו, הוא לא ניכר, רק על ידי שאתה מורח איזה צבע, אז האותיות מתגלות, אז כל זמן שהאותיות לא מגולות, אז אי אפשר לגרש עם כזה שטר. איך אומר שמואל שהיא מגורשת? עונה הגמרא, שמואל נמי, מה שהוא אמר שמגורשת זה מספק, חיישינן כאמר, חוששים אולי בזמן מסירת הגט מי הפצים עוד לא לגמרי התייבשו ונבלעו והם היו עדיין ניכרים בזמן נתינת הגט ולכן היא ספק מגורשת. אמר אבינה, אמר לי המימר, האחי אמר מריימר משמו משמי דרבדימי. שני עדים, עני בית רי, שהם מעידים על מסירת הגט, הם לא חותמים על הגט, הם מעידים שהם ראו איך מוסרים את הגט. דיאיב גיטה כמיו, הבעל נתן את הגט לפניהם. צריכי למקראי, כדי שהם יוכלו להעיד על המסירה של הגט, הם צריכים קודם לקרוא את הגט, ואם הם לא קראו את זה לפני כן, לראות מה כתוב שם, היא לא מגורשת. שואלת הגמרא, מי טיבי? בעל שנתן גט לאשתו ואמר לה, הרי זה גיטך. והיא נטלתו וזרקתו לים, או לאש, לאור, או לכל דבר העבד. וחזר הבעל ואמר, זה בכלל לא היה גט. שטר פסים הוא, או שטר המנה הוא, כמו שביארנו קודם. הוא לא יהיה נאמן, והיא תהיה מגורשת ודאי. ולא כל אימנו של הבעל, הוא לא נאמן לאוסרה. ואם אמרת שעדי המסירה צריכים למקראי לקרוא את הגט, אז אם כן, חייב להיות שלפני שהאישה קיבלה את זה, את הגט, וזרקה לאש, עדי המסירה קראו מה שכתוב שם. אז בתר דקרויו הממצי אמר לאחי, אחרי שהעדים קראו את הגט, וכי הבעל יכול להכחיש את העדים ולטעון שלא היה כתוב שם גט, אלא זה היה שטר של פסים או של אמנה, אלא מוכח שהעדים לא צריכים לקרוא את הגט, דוחה הגמרא לא צריכה. החידוש שם, באמת ייתכן שהעדים צריכים לקרוא, לפני שהם יכולים להעיד על המסירה של הגט. וכמה דובר שהם קראו, ראו מה שכתוב שם, אבל אחרי שהם ראו מה שכתוב שם, דבטר דקריואה, איילי לבי ידי, הוא הכניס את הבעל, הכניס את הבגד, ככה בין בגדיו, ואפקי, ואז הוא חזר והוציא, מסר את זה לאישה. ומה החידוש? מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים, חלופי חלפי. הבעל נאמן לומר שהוא יחליף את הגט, כשהוא יכניס את זה בין הבגדים שלו, בכיס הפנימי או משהו כזה. כמה שמלן שהוא לא נאמן לומר, אחרי שבזמן שהוא נתן לה, הוא אמר לה שזה גט, הוא לא נאמן אחר כך לומר שזה לא גט. את השיעור על הדף שלפנינו, דף יוטט, לא פתחנו עם סיפור או עם דברי פתיחה. נשלים את זה בסיפור נפלא לסיום. מספרת הגמרא, ההוא גברא היה פעם איזה אדם שרצה לגרש את אשתו, דזרק לגיטה לדביטו לביני דני, הוא זרק גט לאשתו בין החביות. ומדובר שהמקום של החביות היה קנוי לאישה. ואחד הקניינים שאדם יכול לקנות דברים זה קניין חצר. חצרו של האדם קונה לו. אז אם באמת הוא זרק לגט בין החביות, היא קונה את זה בקניין חצר והיא מגורשת. כשבאו לחפש את השטר שהוא זרק, השתכח מזוזתה, מצאו שם מזוזה, ששמים על הפתח של הבית, ולא מצאו שם שום גט. אמר רב נחמן, זה מה שהוא זרק. כי לא מצוי מזוזה בין חביות, מזוזת בין עידני לא שכיחה. אז לא חוששים שהוא זרק לגט והוא נאבד. רעני מילי שלא חוששים שהוא זרק גט והגט נאבד. להשתכח חדה שמצאו באמת רק מזוזה אחת. אבל אם מצאו בין החביות יותר ממזוזה אחת, שתיים או שלוש מזוזות, וראינו שהבעל זרק רק כתב אחד, אז אומרים מדעה הווי, מזה שאנחנו רואים מזוזה נוספת בביזיון שם, הנמי הווי תולים שגם המזוזה הראשונה שמצאנו, היא הייתה שם, ולא זה מה שהבעל זרק, אלא היא הייתה שם לפני כן. וגיטה, ומה שהבעל זרק אולי זה היה גט, ואימור אכברים שקלו, אז זה שאנחנו כעת לא מוצאים את זה, אומרים שהאכברים לקחו את זה. ואם כן, היא מגורשת מספק, ועד כאן דף י' ט'.